בפרשת השבוע אנחנו לומדים על עשרת הדיברות, ולפי הזוהר אנחנו יודעים שעשרת הדיברות הן מפתח וקיצור של כל מצוות התורה, כך שהשבוע יכולנו לבחור כל סוגיה שהיא בכל התורה כולו ולקשר אותה לפרשת השבוע. אבל נוהג אני בדרך כלל בפרשת יתרו לעסוק בהלכה מהלכות שבת, משום שבמניין תרי"ג מצוות שבתורה מלאכת שבת היא סך הכל מצווה אחת מתוך תרי"ג, אבל במשקלה הסגולי ודאי שמצוות השבת היא יותר מאחד חלקי 613, ולכן אני מחפש הזדמנויות לעסוק בסוגיות הכלליות של הלכות שבת, לא לעסוק בעניין מסוים של מלאכה מסוימת, אלא בגדר שורשי וכלולי של הלכות שבת. והיום נבאר, נעסוק קצת במה שלמדנו בכמה מקורות בדברי חז"ל ובדברי ראשונים, שיש מלאכות מסוימות שאינם נוהגים אלא בגידולי קרקע בלבד. בכל מלאכות שבת אנחנו מוצאים כללים, כמו מה שלמדנו בשבת העין, אין דישה אלו בגדילי קרקע, ובהמשך השיעור נראה התייחסות דומה למלאכות אחרות. ואנחנו נעסוק היום בשלושה תחומים עיקריים: האם יש כלל בדובו או שמה אין בכלל אלו מה שבפרט, והיכן שמצינו מצינו, וכאשר לא עמדו חז"ל הכלל הזה לא נוהג, באיזה מלאכות נאמר שאינם נוהגים אלא בגידולי קרקע, או באיזה מלאכות לא נאמר כך? מה בדיוק נתפס כגידולי קרקע? מה בכלל הגדר של גידולי קרקע? והאם יש נפקא מינה בין שבת לסוגיות אחרות בשעת? אולי נתחיל את השיעור דווקא בשאלה שהאחרונים דנו בה, ומתוך דבריהם ניגש אחר כך למקורות בשעת ובדברי הראשונים. יש ויכוח גדול בקשר למלאכת לישו, ויכוח שהתעורר באופן עשיית מחל, שברוב קהילות ישראל אני חושב אוכלים בשבת מחל של טריבל מתי ביצה ובצל על צורותיה השונות, אבל יש כזה מחל מסורתי ממחולי השבת. ובקשר לעשיית המחל הזה יש שאלות רבות. כבר סיפרתי כמה פעמים, אני חושב שבת אחר הצהריים בשיעור של הלכות שבת שיש לנו כאן בבית מדרשנו, לפחות למדנו הלכות שבת עד ראש השעון האחרון, ומאז אנחנו עוסקים בדיני שביעית. אבל כבר סיפרתי את הסיפור הזה שמספרים חסידים מספרים, סיפור צנדאי, הדבר חיימי הנוהג לעשות בטיש בעצמו את המחל הזה של עין הצריבל. כך נוהגים גם צאצאיו, מורי ורבי, אלא במצם זכר צדק וברוכי גם עשה בטיש בעצמו את המחל הזה. ומסופר בין באי לדברי חיים, בין הגדולים שהיו באים מדי פעם לדברי חיים, היה רבי יצחק ארן אטינגר, שהיה רבה של למברג, מגדול הדור, פויסיק חשוב, וקיבל שאלה תשובות חשובים, שאלה תשיבת מריו. הוא לא היה ממש חסיד מובהק, אבל הריץ את הדברי חיים. הדברי חיים כידוע היה לא רק מנהיג של חסידים ואדמו"ר גדול בשעתו, אלא מגדול הפויסקים וגדול הלמדונים שבדור, כפי שיעידו תשובותיו בתשובת דברי חיים בספר שלו על בוב המציאות. ורבי יצחק נטינגר מדי פעם היה מגיע לשבתות לצאן, ופעם הוא ישב בטיש וראה את הדברי חיים עושה בעצמו את הסלט הזה, והוא שאל את הדברי חיים, את הרב ניצן, למה הרב עושה את זה בעצמו, וכי הרבנית לא יודעת לעשות אימא סביבר, אם היא עושה את הצ'ונג, היא עושה את המרק, אז מנסה אני יודעת גם לעשות סלט. אמרו עוד דבר חיים, בגלל השאלות ההלכתיות הרבות שקשורים בעשיית המאכל הזה, למשל, החותך ירקות, דק דק, הלכה מפורשת בשיר חוף אלף, סוגיה בשבת הפיים דלת, חייב משם תויכן, היימן דפורם סילקה חייב משם תויכן. יש בעיה עם לישה, כאשר מעבדים את הביצים עם השמן, ומשום השאלות הרבות שקשורים בעשיית המחל הזה, הוא מעדיף לעשות את זה בעצמו כדי לא לנגוע חלילה בחשש חילול שבת. הטעם מאוד מצא חן בעיניו של הרב אטינגר, שהיה מגדולי הדור. הוא הגיע הביתה אחרי הביקור בצאן ובישר לרבנית שמהיום והלאה יהיה לך קצת יותר עונג שעבס תוכלי לנוח, כי מהיום והלאה המאכל הזה זה אחריות שלי, והוא התחיל לעשות בביתו את האמצי בכל שבת. חלפה שנה והוא מגיע עוד פעם לכאן, ואז במקרה ישב שם חסיד ותיק, לא למדם גדול, אבל חסיד היה ניכר עליו שהוא אגבי כתחוסי. וגם הוא שאל את הרב המצאנג, למה הרב עושה את זה בעצמו ולמה הרבנית לא עושה את זה. הסבירו עד יברכיים שבכל מחל במחול השבס יש רמז לשבע, במספר שבע כנגד שבס קוידיש. בשר למשל, זה 232, בית שין ריש. שבע, דג, זה דלת וגימל, 4 ו-3. שבע, מרק, זה 4, 2, 1. שוב שבע, כל מחול השבס הם שבע, חוץ מבצל. בצל יוצא 14. 2, 9, 3, 14. ולכן צריך לחתוך את הבצל, לחצות אותו. אז 14 הופך לפעמיים שבע, והוא חושב שהרבנית לא תחשב על הכבון את האלה, ולכן הוא מעדיף לעשות את זה בעצמו. טוב, זה כבר לא כל כך מצא חיים בעין ערב יצרוקה נטינגר, הכוונה הזו, אבל שנה אחר כך הוא שוב בא לצן, וישב שם ענאות האמורת, אמר הצקן, וגם הוא פנה לרבן הצן, לב הרב עשה את זה בעצמו, אמר לו דבר חיים שהוא אוהב בצל חריף, אם הרב מתעשה את זה לפני שעה, אז לא יהיה כל כך חריף, הוא אוהב בצל חריף. בצגן האטינגר מגיע לביתו ואומר, חבל שהתחלתי. חבל שהתחלתי עם זה, הוא עובד על כולנו, כנראה שיש לו טעמים אחרים שהוא לא מגלה לאף אחד. כך אמר בצגן האטינגר. אבל לכל פנים, הסיפור הוא סיפור מתוק. האם יש בעיה של לישה ושמן עם ביצים? כותב רב שלוימה קרוגר בשלוש התשובות, או אלף לחוש שלוימה, ספר מיוחד במינו שכבר הזכרנו כמה וכמה פעמים, ספר קטן מאוד, כמעט פורמט קיץ, שיש בו 1,000 פסקי דין של רב שלוימה קרוגר. אורך חיים סימקוף למטס, בתשובת הוא 1,000 לחוש שלוימה, כותב רב שלוימה קרוגר שאין לישו אלו בגידולי קרקע, ולכן אין כלל חשש לישו בעשיית שמן עם ביצים, משום שביצים אינם גידולי קרקע, ואין לישו אלו בגידולי קרקע, כדרך שאמרו חזל במלאכת הדישה שאין דישה אלו בגידולי קרקע. שתיים נגידוי להזמן, שניים נגידוי להזמן, באיגרס מוישה, רב מוישה זצל, אורחיים חלק דלת סמניים דלת, יבודל לחיים טועים וערוכים, הרב עוצמר כמדומני בחלק דלת סמנלמת בייס בתשובת שלו, שניהם חולקים על אפשרוי מקלובר, והם אומרים שיש לישו אפילו שלא בגידולי קרקע, ראיה לדובור, יש לישו אף באדמה, בחול, כאשר עושים טיט, סוגיות מפורשות. אף אותי שאדמה איננה גידולי קרקע, הרי ראיה מפורשת שיש לישו אפילו שלא בגידולי קרקע. הרב עוזן אפילו מוסיף, ראיה שאדמה, חול, לא נתפס כגידולי קרקע, שערי להדיה כותב הרען, בסוכת דף י' שאי אפשר לשחך סוכה עם חול או אדמה, משום שאין זה גדולי קרקע. ואם שם זה לא גדולי קרקע, אז ידם בשבת זה לא גדולי קרקע. ואם יש ליש בחול, באדמה, יש מכאן ראיה שיש ליש אפילו שלא בגדולי קרקע, ולא כפי שכתב רב שלוימה קרוגר. בחלק האחרון של השיעור נרחיב יותר, אבל כבר בשלב הזה אני רוצה לומר, אם בנו לדמי דיני שכח בסוכר להלכה שבת, יתחדש לנו הלכה מופלאה, שאדם לא צריך עצים או פלפונים או שכח כדי לשכח את סוכתו. הוא יכול לקחת כמה תרנגולים או כבשים אם הם מסתובבים בביתו, להעלות אותם על גג הסוכה ויהיה לו סוכה קריאה, משום שחלק גדול מן הראשונים ביניהם התוסף ברמב"ם בשבת עין ג' ומדבייס שאלו חוי לב, איך יכול להיות חייב מישהו מפרק? מפרק היא תולדה של דת, ואין די שאלה בגידולי קרקע. כתסו רוב הראשונים שבהימה נתפסת כגידולי קרקע, משום שהיא ניזונה רק מן האורס. בהימות כידוע לא אוכלים בשר, הם ניזונים רק מצמח האדמה, ולכן גם בהימה נתפס כגידולי קרקע, וחוי לב חייב משום שמפרק היא תולדה של דת. נו, אז אם בהימה נתפסת כגידולי קרקע בשבת, הוא עדין בסוכר. אף בר דעת מעולם לא הלאה על דעתו שאפשר לשים בהימות או תרנגולים או בעלי חיים על הסוכה, ויהיה זה כך קשר, ובהכרח שאין לדם או יסקלל, גלה גדולי קרקע לגבי סוכר, וגלה גדולי קרקע לגבי שבת, ובחלק האחרון של השיעור נביא שש סוגיות במרחבי השעת, אולי יש יותר, שש אני זוכר, שש סוגיות בתחומים שונים של הלכה, שבהם גדולי קרקע, מושג גדולי קרקע משמש יסוד, ונוכיח שאין לדם מלצה למלצה כלל, והמושג גדולי קרקע מתפרש בדרך שונה, בכל סוגיה וסוגיה, ולכן אין להביא ראיה כלל, מדברי הר"ן שנאמרו לגבי סוכר, ומה שנוגע בהלכי שעת. אבל עצם השאלה, האם יש מישהו בגדולי קרקע דווקא, או אפילו שלא בגדולי קרקע? קודם כל צריך לשאול האם יש כלל בדובו או שמה, אין בכלל אלא מה שבפרט, ולאו בחוד המחסה מחסינן להי. כמדומני שבשש מלאכות אנחנו מוצאים דיון האם הם נוהגים רק בגדולי קרקע, או אפילו שלא בגדולי קרקע. שוב, אני מסתייג ואומר, אני זוכר שישה, אולי יש עוד מלאכות. בציבור כל כך גדול וחשוב של עמדנים, אם יהיה מנדהו, שיש לו להוסיף על דברינו, ודאי שאני אשמח מאוד שהדברים ייבנו על ידי ועל ידכם, מינוי ומינייכי תסתיים שמי. אבל הכל פעם אני זוכר שש מקורות. לגב, הייתי שזה מחלקת צנוע, רבי ידע וחכום הם שאל את העין, היום עד אלף, האם יש די שאפילו שלא בגדול הקרקע, זה שבסל יהודה, הלוכי כחכום הם, אין די שאלה בגדול הקרקע. בדיר השעס אנחנו מוצאים סך הכל מקור אחד נוסף. מחלקת סבאי, ורוב השאב את העין גימל ומדבייס. אומר רוב, היימן דחונף, מלכה ממלכה זה חייב משום מאמר. מלכת האימור כידוע הוא איסוף. האוסף צנח השדה או פרי העץ למקום אחד אחרי הבציר, אחרי הקציר, אחרי שהפירות נקטפים כאשר מאמרים אותם ועוצפים אותם למקום מוגדר, זה מלאכת האימור. רוב אומר גם מי שמכנס קונת מלחם המלחס מסריפות המלח כאשר עוצפים את המלח לגושים לערימות גם בחיי גב נחי את משום האמר. הבאי אומר אין אימור אלא בגדול קרקע, ולכן אין מלאכת אימור במלח. הרי שכאן נחלקו אמרו. ומדברי אמרו אנחנו עוברים לדברי הראשונים. בשתי מקומות אנחנו מוצאים מלאכות שהראשונים חידשו אף על פי שלא כתוב בגמורה, שמלאכות אלו אינם נוהגים אלא בגדול קרקע בלבד. הרמב"ן לגבי מלאכת קויסר בשבת דקוף זין. שבת קוף זין למדנו שתי הלכות. השואל לדג מן הים, כיוון שיובש בו כסלע, חייב, ומי שמדלדל עובר במאי אמו, גם כן חייב משום אויקר דומה מגדולוי. יש מן הראשונים שפרשו שאלה חייבים מטעם קויסר, והרמב"ן חולק על דבריהם. אומר הרמב"ן, כדרך שאמרו חז"ל, אין די שאלה בגדולי קרקע, פשוט בעיניי שגם קרייצר איננו אלה בגדולי קרקע. ולכן מי שמנתק עובר ממאי אמו, או מי ששולט דג מן הים, מכיוון שאלה אינם גדולי קרקע, לא ייתכן במלאכת קרייצר. ולכן מפרש הרמב"ן שאלה חייבים משום נטילת נשמו, לא משום קרייצר. הרמב"ן מוסיף ואומר, אפילו רב יהודה שנוקט שיש די ששלא בגדולי קרקע, אפשר שבקויצר הוא מודה שאין קויצר אלא בגדולי קרקע, משום שקויצר קרובה יותר לחורש וזוריה. היא המלאכה הראשונה שאחרי חורש וזוריה, קשורה יותר לקרקע. אומר הרמב"ן, אפשר שאפילו רב יהודה שנוקט יש די ששלא בגדולי קרקע, בקויצר הוא יודע שאיננו נוהג אלא בגדולי קרקע. הרמב"ן מסיים את דבריו בדף ק"ז ואומר, אבל בירושלמי כתוב במפורש שיש קויצר בשואל דג מן הים, אבל הבבלי חולק על הירושלמי, ובשיטת הבבלי אומר הרמב"ן, אין קויצר אלא בגדולי קרקע, ולכן אלה לא יתכן לחייבם מטעם קויצר. הרי לנו שלוש מלאכות. לגבי קויצר, נטיע את הרמב"ן שכולי עלמא מועד, חוץ מן הירושלמי. אבל רבי יהודה וחכום הם שנחלקו בדש, מודים בקויצר שצריך להיות דווקא גדולי קרקע. בדיש המחלוקת תנוע, באימור מחלוקת אמרוע. בתוכן, שוב אנחנו מוצאים מחלוקת. הבית יוסף שינחוף על הפסיפטט, פוסק כתרומת הדשן, שאין תוכן אלא בגדולי קרקע, ולכן אין איסור לחתוך בשר דק דק. כך נפסק גם בשיחו פר הפסיסט, שאף על פי שירק אסור לחתוך דק דק משום חשש תויכן, אבל בשר או דגים מותר לחתוך אפילו באופן דק מאוד, כפי שמשנברו ומביא שם במקום, וכך מבואה בבית יוסף. הבית יוסף עושה כמו תרומת הדשן, שאין תויכן אלה בגידולי קרקע. יש מנהרי שוידים שחוקים על הנחה זו, בעיקר ספר היראים, משום שגם היראים, כשהיה מבעלי התויסוס כמובן, מתחבט במלאכת החולב, חולב משום מה מחייב. אומר היראים, שימו לב לסגנון המיוחד, אומר היראים, אי אפשר לחייב את החולב משום דש, מפרק שיתו לדש על דש, הרי אין בי שבת בגדיר הקעקע. ולא ניח עלי לא אמר שבהימה נחשבת כגידור הקעקע, כשית את התויסוס בשבת עין ה'. אלא מה? חולב חייב משום צויכן. כך אומר היראים. צורך יהיה מה הקשר בין חולב לתוכן. כנראה שיראים הניח, אני הספקתי בהנחה הכללית הזו, בהלכס מוקצה, לפני זמן לא רב כתבתי למישהו תשובה בעניין מסוים, ושם דנתי קצת בשאלה הזו. איך אנחנו מתייחסים לגוף נוזל? האם הנוזל נתפס כפרוד, כמו גרגרי סומסום? או שמה כגוף מחובר, משום שהנוזל שונה משניהם, הוא לא מוצק. במסכת סטבול יום למשל, יש כמה משניות שמהם למדנו, מה נחשב מחובר ומה לא. כל שאוילה אימוי נחשב מחובר, כל שאין אוילה אימוי נחשב פרוד, לגבי תומה וטהר, לגבי גוש של אוכל, אבל איננו מחובר במידה, שכאשר אני מרים צד אחד, כולו עולה אימו. אם זה יתפרק, אז זה לא נחשב כמחובר. אם זה המודד לגבי נוזל, אז נוזל אף פעם אינו עולה אימו. אבל מצד שני, למראה העין, הנוזל איננו פרוד. לא כמו גרגרי סומסום, או סל של תפוחים שאנחנו רואים שכל תפוח הוא גוף מוצק בפני עצמו. אז כנראה שלדעתי הוריהם, ההופך מוצק לנוזלי, או המוציא נוזל מן המוצק חייב משום תוכן, משום שגם הנוזל נתפס כפרוד. יש קשיים רבים בפירוש הזה של היראים. הקושי העיקרי במשנה מפורשת זה סוגיה מפורשת במסכת בייצה. אין מרסקין את השלג, ושם כתוב שזה רק שבות, משום שהוא מוליד דבר חדש. למה זה לא תוכן? הוא ממש מרסק. והופך מוצק לנוזל. אנחנו לא עושים היום במלאכת התויכן, אבל הנוגע לענייננו, היראים אומר שחולב לא יכול להיות חייב משום דס, משום שאין בי שאלה בגדיר הקרקע. אז למה הוא חייב משום תויכן? בכל מקום ראינו בדברי היראים שיש תויכן עשה בשורה בגדיר הקרקע, ולא כדברי תומת הדשן והבית יוסף. הרמב"ם כותב בפרק ז' הלוכה ה', שמי ששף מסכת חייב משום תויכן. מתכת לכאורה גם כן איננה גידולי קרקע, אז אולי היראים גם הרמב"ם כולה כתום את הדשן. במשך דברינו נראה שאולי אין ראי מדברי הרמב"ם נגד תחום את הדשן, אבל הכל פונים רבויסי. גם בעצם דברי תחום את הדשן החזוניש מפרש דרך אחרת. חזוניש בסמנון זין, יוד זין, וגם במכתב שכתב החזוניש לרבין יומן זילדו, והמכתב הזה נתפס בתשובה אז נדברו של רבי יומן זלבו, החזוניש חוזר על שיטתו, הוא מפרש את היראים בדרך שונה, והוא כותב שלא יעולו על דעתי של יראים לומר שאין תויכן אלו בגידולי קרקע. אבל רוב הפויסקים לדורסיהם פרשו את היראים כפסס ושוינוי, ככה בין הביסויסס, ככה הבין הגוון בביר הגרור שם, שין חופה לסיף טס, שכן בשיטת היראים אין תויכן אלא בגידולי קרקע, וזו המלאכה הרביעית שבהם אנחנו מוצאים מחלוקת אם מלאכה הזו נוהגת רק בגידולי קרקע או אפילו שלא בגידולי קרקע. אז מה יש לנו? לגבי דישו מחלוקת תנוע, לגבי אימו מחלוקת אמירו, לגבי תויכן מחלוקת רישוינם, גם לגבי קויצו מחלוקת בבלי וירושלמי לפי הרמב"ן, והרמב"ן לכשעצמון אותה שבקויצה עוד יותר פשוט מאשר בדישה לומר שאין קויצה נוהג אלא בגידולי קרקע. לגבי לש כבר הזכרנו מקודם, ויכוח בין אבשלום וקוגל לאיגרס מוישה. האם יש מישהו שלא בגידו לקעקע? והמלאכה השישית שאני זוכר, אולי יש עוד לגבי סוירס. תשובה מעניינת עד למאוד של רבי עקיבא איגר. זה נלחוף בתשובה של רבי עקיבא איגר. רבי עקיבא איגר דן בירושלמי הפלאי, ועוד יותר פלאי שהרמו מביא את הירושלמי הזה בסוף שני טס, שמי שרוקק ברוח חייב משם זוירס. אדם שיורק רוק ברוח נושבת ומפזרת את הרוק חייב משם זוירס. ככה זה בירושלמי, כך הביא הרמו סוף שני טס. הזדמנות אחרת, בשיעורים של שבת רחבתי בדיבה ירושלמי, אין זמננו בידינו היום להפליג למחוזות בשבילים צדדיים, משום שהנושא שאנחנו עוסקים בו הוא נכבד, ולכן לא נעסוק בהרחבה בדיבה ירושלמי. אבל יש קשיים רבים בהלכת ראשי בירושלמי, בכל מוקרים, רבי עקיבא איגר סימנחוף, לגבי אדם ששפך דלי מים, מקומה גבוהה, והרוח מפזרת את המים, האם חייב משם זוירה? אומר רבי עקיבא איגר, נרא שאין זוירה אלא בגידולי קרקע, בגידולי קרקע בלבד. ולכן כאשר האדם יורק, כמו שבהינה זה גידולי קרקע לדברת ראש שבת עיני, גם האדם רוק זה גידולי קרקע, אבל מים אינם גידולי קרקע, ולכן רק הרויקק ברוח חייב משם זוירה, ולא מי ששופך מים. כך כותב רבי עקיבא איגר. פילי פלאות, עצם ההנחה שאדם גם כן נתפס כגידולי קרקע, מחודש בעיניי. התוספות מדגישים שבהינה גידולי קרקע משום שאינו ניזונו אלו מן הקרקע. אבל האדם אוכל דברים רבים אחרים. הוא אוכל בשר, דגים. האם נאמר שמכיוון שבהינה נתפסת כגידולי קרקע, והאדם אוכל בשר, אז גם הוא נתפס כגידולי קרקע? זה כבר יותר רחוק. אבל על כל פונים, כך כותב רבי עקיבא איגר, כי האדם עץ השדה. וכי לא אמרתי בשבוע שעבר שהפסוק הזה הוא דווקא מלמד שהאדם איננו עץ השדה. אינני יודע איך הם הלמדים מפרשים את הפסוק, אבל הניגון של הפסוק הזה הוא בלשון שאלה. כי האדם עץ השדה, למה נשחית את העצים? כן, חייב לשיטת הרמב״ם, חייב משום מפרק. זה היה יפה, כי הרמב״ם פוסק שאין די שאלה בגידולי קרקע, והרמב״ם אומר שחייב חייב משום מפרק. כן, אז אתם רוצים להוכיח מכאן שאדם נחשב כגידול הקרקע, אבל החובר בבעלי חיים גם כן חייב משום הפרק, ולא רק בבהמות אלא גם בחיות טורפות. אז שוב, צריכים לומר שכל בעלי החיים הם גידול הקרקע, משום שהטורפות טורפות את אלה שבסופו של דבר הכל חוזר אל הקרקע, שלא רק בשרשרת האקולוגית כמה שלבים צריכים לעבור, אבל הכל חוזר אל הקרקע. בכל אופן, לא נעסוק בפרט הזה. אומר רבי עקיבא איגר שגם הלכת הזוירה אלה נגד אלה בגידול הקרקע, כך כתוב גם בחיודום, כך כותב גם הבייס מאיר בסוף שני תת בורחיים. ואם כן רבו ישראל, נסכם את הפרק הזה לגבי דישה מחלוקת סביד וחכומה מן התנוע, לגבי מאמר אביי ורובה, לגבי קויצר הרמב"ן, לגבי תויכן מחלוקת יראים מול תומס הדשן, לגבי לישה וזוירה, אני לא זוכר מקורות מדברי הראשונים אלא מדברי האחרונים בלבד. האם יש כלל בדובו, או שמה עלינו לדון בכל מלוכה ומלוכה בפני עצמו? לכאורה עצם הרשימה שהצגנו, כויכו כאלף עדים, והרשימה הזו מדברת בפני עצמה. אם בדישי יש מחלוקת תנוע, ובאימו יש מחלוקת אמירוע, למה חזר לא שואלים לימק תנוע? כי דרכם בכל מקום בשעה, כשיש מחלוקת באמירוע שתלויה במה שנחלקו תנוע, זה דרכם של חזר בכל השעה, לשאול לימק תנוע. למה לא שאלו כאן לימק תנוע? אלא מהי? כנראה להבו מהותליה. ובתויכם זה מחלוקת ראשונם, והרמב"ן אומר שבקויצר אולי כולי על ממודים, הרי שלמדנו מדברי הרמב"ן שאין לדמות למלוכה למלוכה, משום שגם רבי יהודה שחולק בדש יכול להיות שמודה בתויכן, ואם כן, ואני הסעתי, אין לדמות למלוכה למלוכה כלל, וכושלי דבריהם של שניים מגדולי הגדולים. אמור לרום שין מן, סיב קוטן תזבוב אומר, למה הרמב"ם חוסק שאין אימור אלא בגדולי קרקע? הלא זה שיטת הבעיה כנגד רובה, והלוכי כרובה בכל מקום. והרובה הוא זה שאומר, היימן דחונת מלחם ומלחם, חייב משום האמר. והבעיה הוא זה שחולק, שאיננו חייב משום שזה לא גדיל לקרקע, ובכל מקום ידענו שהלוכי כרובה לגבי הבעיה. אומר אבו גנברון, כי הפלוקת, המחלוקת בין הבעיה ורובה, תליה במחלוקת בין דוידה וחכומים בגבי דישה. ומכיוון שהלוכי כחכומים בכל מקום, ואין דישה אלה בגדולי קרקע, מכאן שגם אם הוא לא נוהג את אלה בגידולי קרקע. חזילן בדיבר מוגן אברום שרוב הוא תליה. אז למה חזל אומרים להם הקטנוע? ולמה בכל זאת אנחנו רואים שבתויכן זה מחלוקת ראשונים, בקויצה זה מחלוקת? איך אפשר לומר הוא בו תליה? ולכן אני אומר פשט במוגן אברום, לא עלה על דעתו שכל המלאכות קשורים לזה בזה, אלא מאחר שמצינו שבדש נחלקו תנוע, ובמאמה נחלקו המרובה, שוב מסתבר שהבעיה נשען על שיטת חכמים, ורובה נשען על שיטת יהודה, ומסתבר להכריע מתוך דישו למלאכת מאמה. אף על פי שבכל אפשר לדווקח על ההנחה הזו, משום שגם רובה ידע שהלוכי כחכמים, רובה מאמה, רובה בעצורי, ידע כלל שהלוכי כחכמים, ואף על פי כן הוא מחלק בין מאמה לדש. אז מה הכרח לומר שלהלוכה מאמה ודש כן משליחים זה על זה? ולכן לא הבנתי את דברי המוגן אברום. וביועצה כושלי על דברי אגרו. בביר אגרו, שין חופה לפסיפטס, כאשר המחר הפרוטק, שאין תויכן אלה בגידולי קרקע, כותב הגון, כמו במאמר, כמו בדש, וכן בכל מלוכוי זה הקרקע. אינני יודע מה הגדול כל מלוכוי זה הקרקע. בכל אופן, בגמור הזה, בראשונם אנחנו לא מוצאים קבוצה או גדר מסוים שקוראים לו מלוכי הקרקע. אם כוונות זה למלאכות שהן סדר הפס, אין הדובר כן, משום שגם בוירר הוא מסדר הפס, ומעולם לא שמענו שאין בוירר אלו בגידולי קרקע. המחבר שפוסק שאין תויכן אלו בגידולי קרקע, אבל זה הלכה מפורשת, שבדגים יש בוירר, בכל המחלים יש בוירר, באבנים, בכלים, בבגדים, בספרים, מעולם לא שמענו שהם בוירר אלה בגדולי קרקע, גם האויפה והמלה שלהם את סדר הפס, וההלכה מפורשת, גמורה מפורשת, בשבת רמצת, שמי שמבשל ביצה, חייב חטוס, המבשל מים, חייב חטוס, אף על פי שביצים ומים אינם גדולי קרקע, הרי שלא כל המלאכות מסדר הפס, יש לומר בהם שאינם נוהגים אלה בגדולי קרקע, אז מה הכלל של הגורן חיים כל מלוכוי זה הקרקע? בכל אופן, הפרימה גודם, שין חופלף כותב שאין לדמוי סמלצה למלצה בכלל הזה, ולהדיה מצינו במאירי, מאירי זה אחד הראשונים שבו אנחנו מוצאים הרבה מציאס, מנסיבה פשוטה שדבריו לא היו לפני עיניים של האחרונים, המאירי בשבת עין גמרומת בית, כאשר נחלקו הבעיה ורובה לגבי מאמר, כותב המאירי, ואף על גב, ואיצל דישה, שיטת חכומים שאין דישה אלה בגדולי קרקע, דישה לחוד ואימו לחוד. כך כתוב להגיע בדברי המאירי בשבת עין גמר, ולמדנו מדבריו שאין אדם את נוסע למר. ובכל זאת, אז מה ההיגיון שבדברים? וכי נאמר שזה הלוכה למוישה מסיני? אין לנו מלוכה לוכה מוישה מסיני מעין זה בהלכה שבת. אינני יודע, אני רק יודע לדייק מדברי שניים מרבותינו הראשונים. שיש סברה בסיסית במושג של גידולי קרקע. כאשר הבאי אומר בשבת עין גמר, שבמלח אין מלאכת מאמר, בגמור כתוב בקיצור, הבאי אומר אין אימור אלו בגידולי קרקע. אבל כאשר הריב מביא את דברי הבאי הוא מוסיף שלוש מילים. כמדומני שזה דף למד בייז ומדלת מדף העריף בשעת וילנר. אומר עריף, הבאי אומר, אין דרך אימור בכך, אלו בגידולי קרקע. זו תוספת לשונית של עריף, תוספת שיריו משמעות. אין דרך אם הוא בכך, אלא בגידולי קרקע. למדנו מדברי הריף שזה לא דבר שרירותי, ובוודאי לא הלכו למשנה סיני, אלא שחזר בהבינם את עניין המלוכת. מהותם וחשיבותם קבעו במלאכות שונות שאין דרך המלוכת אלא בגידולי קרקע. וכאלה דברים האלה למדנו ברמב"ן שבת צדיקי. הרמב"ן שואל את שאלתם של כל הראשונים. חולב משום מים החייב. רוב הראשונים נוקטים חולב חייב משום בפרק. רק היריים אומר צויכים ורבנותם אומר ממחק. כל שאר הראשונים למדו שחולב חייב משום בפרק. ושאלו כולם, מפרק תולדה של דת, ואין בי שאלה בגידולי קרקע. אומר הרמב"ן דברים סתומים, אבל גם אם לא נוכל להגדיר אותם במדויק, אבל את ההרגושה אנחנו מקבלים. אומר הרמב"ן, אף על פי שדישה לא נוהגת אלא בגידולי קרקע, אבל כאשר הוא מוציא פרי במקום כינוסו, מכיסויו, הרי זה דוימה לגידולי קרקע, ולכן חייב חייב אף על פי שאין דישה אלא בגידולי קרקע. אינני יודע במה זה דוימה לגידולי קרקע. אבל אני חושב שכבור את הרמב"ן שההיגיון של גידול הקרקע זה משהו ראשוני, קרוב לטבע, משהו בסיסי ויסודי. אין די שאלה בגידולי קרקע כאשר זה שלב של הכנת החפץ ונתינת שמו. ולכן, אף אותי שבעל חיים לשיטת את הרמב"ן לא נתפס כגידולי קרקע, משום שהרמב"ן בעצמו אומר, ואוי, אפשר שבהם מגידולי קרקע, הוא בהכרח שבסברה הראשונה שלו הוא לא מתכוון לדברי התויזס. הרמב"ן אומר שהוצאת חלב מן הגוף דומה ביסודו לסברה של גידולי קרקע, אפילו שבהם איננה גידולי קרקע. מה שאני מוציא מדברי הריף ודברי הרמב"ן הוא שאין לדם מסנוס של הנוס, ורק חזל ברוחב דעתם ובפלס חכמותם בהבינם את מהות המלאכות, עניינם וחשיבותם קבעו, ואיכן שקבעו קבעו, איכן שלא קבעו לא קבעו, שקשה לדם נוצר לנוצר. וכל כי אגבנה, אני אף פעם לא מתווכח עם חזל, לא תמיד אני יכול להסביר לתלמידים בדיוק מתי כן מתי לא, אבל יש תחומים מסוימים שבהם אנחנו מקבלים את דבריהם, כהלוך למשה סיני, כמשה מפורג בורי, ואין בידינו להתווכח איתם מה כן דרך, מה לא דרך, מה חשוב ומה חשוב פחות. אבל כך ביארו הריף והרמב"ן, למדנו מדבריהם שזו הסברה הבסיסית, וכל מלוכה והגדורים המוגדרים והמסוימים שלו. ולכן לא יפלא הדבר שבדישה זה מחלוקת צנוע. אני חוזר פשוט על הרשימה, במאמר מחלוקת אמרו, סויכן מחלוקת ראשונים, קויצר אומר הרמב"ן עוד יותר פשוט מדש, אפילו רבי יהודי שסובר שיש איש שלא בגידי לקרקע בקויצר איננו, אלא בגידו לקרקע בלאסו בזוירה, אנחנו מוצאים את החידוש הזה רק בדברי החוי. עכשיו אני עובר לשאלה השנייה, האם אפר נתפס כגידו לקרקע? השבט הלוי מביא מהר"ן לגבי סוכר. לגבי סוכר מבוע להד יש אפר איננו גידולי קרקע. ואני אסתפי בהלך השבת, אפר כן נתפס כגידולי קרקע, ויש לי ראיות פשוטות. אבי צויצף פוסק כתחום הסדשן שאין תויכן אלו בגידולי קרקע. ולכן בבשר אין תויכן. שבת אין דלת עומד בייס, למדנו היימן דעובד חזיתר, היימן דעובד תנורה, חייב על כמה וכמה מלאכות. בין המלאכות שרשי מפרש, כאשר הוא קוטש את רגבי האפר, חייב משום תויכן. כך מפרש רשי, הרמב"ן, הרשב"א, הריטב"א. אף אחד מרבותינו הראשונים הפוסקים שש"ס לא חולק על רשי. איך יכול להיות תויכן ברגבי האפר? אין תויכן אלא בגידולי קרקע. אז אני שואל שאלה עצומה על רבי צויצף. מה פתאום רבי צויצף פוסק כתומת הדשן, שהוא שיטה יחידוי, עם כל רבותינו מפורש השעת חולקים עליו? רשי, הרמב"ן, הרשב"א, הריטב"א, הר"ן, כל הראשונים בשבת ע"ד עומד בייס, שפירשו שבקטישת אדמה, עפר, יש תויכן. אם תמצא לא אמר שאדמה איננה נתפסת כגידולי קרקע, נמצא שכל הראשונים האלה חולקים על תומת הדשן. אז איך רבי צויצף פוסק כתומת הדשן כשהוא נגד כל הראשונים? ובהכרח שבתוקף נניח שאין כלל סתירה בין הדברים, אפר אדמה לגבי שבת נתפס כגידול הקרקע. הצומח והמצמיח כאחד הם בכלל הגדר הקרובי של גידולי קרקע. אחרת כל הראשונים חוקים עצמו מסדש. אבל זה לא רק הראשונים, זה גמור מפורשת. בבית תדב זיינו מתבית תדב חצו מדלת. לגבי כיסוי הדם ביום תז. שואלים שם חזר, גם אם אין לו אופר מוכן, הוא יכול לכתוש. כתוב בגמור, הוא לא יכול לכתוש, כי זה אב מלוכה. וחזל דנים, אבל יובר יצא ויתחלו יצא. איזה מלוכה יש בכתישת אפר? מדובר שם בכיסי אדם, מדובר באדמה, באפר, אי אפשר לחסות בדבר אחר. רשי כותב שם, קויטי שתולדה של תויכן. הרי שיש לנו גמור מפרשת, שיש תויכן כשקודשים אפר. אז איך אתה מסדש, אני יכול לחלוך על הגמור, אז זה כבר לא שאלה על הביציו יצף מדברי הראשונים. אז אתה מסדש נגד גמור מפורשת, ובהכרח שגם אדמה נתפס כגידולי קרקע. אף פי שבסוכר, הפר איננו גידולי קרקע. הביציו גם מבין שבולי הלקט, שמלח הגס אסור לטחון או לכתוש משום חשש סויכן. גם מלח איננו בדיוק תומח. אלא דומם, ובהכרח שמכיוון שמוצאים מלח במעבה האדמה, גם הוא נתפס כגידולי קרקע. ואם כן, כך גם האדמה. אף אותי שיש לשאול, אבל אגב עם האמר, אומר הבעיה שאין אימור במלח, ובוודאי לא הניחה לי לחלק בין מלוכה למלוכה, לגבי השאלה, מה נתפס כגידולי קרקע. אנחנו מחלקים בין מלאכה למלאכה לגבי השאלה אם צריך גידולי קרקע, אבל ודאי שלא מסתבר לומר שמלח לגבי תויכים כן גידולי קרקע ולגבי מאמר איננו גידולי קרקע. ולכן צריך לחלק בין מלח שמפיקים ממי ים ומלח שמפיקים וחוטבים מן האדמה. מה שמוציאים מן האדמה נתפס כגידולי קרקע, אבל שם במחלוקת הבאים ורובה שם כתוב היימן דקונית מלכה ממלכתה. רשי מפרש שמדובר כאשר מחדירים מי ים למקום מסוים והמים מתעדים והמלח נשארים ואוספים את המלח. מלח שמסקים ממי ים איננו גדולי קרקע, ומה שחוזרים כן גדולי קרקע, וזה הכוונה של רבי יוסף למלח הגס. שמה? נו, זה מוקם גדול, למה לא? מחדירים מי ים לתוך בריכות ושם הם מתעדים והמלח נשאר. ודאי, זה כאילו שוטלים מיצים במקום אחר, מכיוון שכאן המלח כאילו נוצר על ידי העידוי של המים, אז אין עכשיו מוכן גידולו. איזה חילוק? נכון, זה מקור חשוב. הכל פונים, בעיניי ברור שאדמה גופה נתפס כגידולי קרקע, אחרת איך יש קויטש? הלו אתו מצדש מה בצוי שתנוקפים שאין פרק נראה בגידולי קרקע. הראיות האלה בעיניי הן ראיות גדולות. אבל הבית יויסף נביא את השבועה הלכת לגבי מלח גס שיש פה. ועכשיו אני עובר במבט קצר על כמה וכמה סוגיות שבכולם אנחנו מוצאים מרכיב יסודי של גידולי קרקע, ונראה שאין לדם התנאות של המלך. אני לא יודע מדוע היום יוצא לי הכל שש. אמרנו שבשש מלאכות אנחנו מוצאים את המושג של גידולי קרקע ושש סוגיות, לא רק משום שיום בלילה זה ליל שישי. שש סוגיות כמדומני יש בשש, שבהן יש יסוד מרכיב הלכתי של גידולי קרקע, ונראה שלכל אחד מהם, או לא לכל אחד מהם, אבל במקצתם יש הגדרות שונות מאשר בחברם. סוגיה אחת, עסקנו ברחובה. זה הסוגיה של מלאכי שבת, מלאכות שונות שאינם נוהגים אלא בגידול הקרקע, וראינו בסוגיה זו. לגבי בהמי יש מחלוקת ראשונים, לגבי אדמה גופה, כמדומני שהוכחנו שגם האדמה נתפסת כגידול הקרקע. ברוך את עצמנו מדרף לגבי ביחס הנהנן. גידול הקרקע יש להם ברכות משלהם, פרי העץ ופרי האדמה. על בשר לא מברכים פרי האדמה או פרי העץ, אף על פי שבהם זה גידולי קרקע, אבל לא לגבי ברכס הנהנן, מברכים שהכל. על מלח לא מצאתי מישהו אומר שמברכים בו פרי אדום, מברכים שהכל. הרי שלגבי ברכס הנהנן אלה לא נתפסים כפרי האדמה. וגם בסברה נקל להבין, מכיוון שמדובר במצווה דרבנן, וחזל תקנו את הלשונות של ברכס הנהנן, אז כאשר חזל תקנו לברך על פרי העץ או פרי האדמה, זה רק פרי העץ הקרוב, הישיר, ולא בהמה שניזונה מפרי האדמה, אף אופי שלגבי שבת תורה היא כן נתפסת כגידולי קרקע. ברוכת לחוץ, שבת לחוץ. ערבן חובו ומדבי. סוגיה של ניקח בכסף מייסר. אין קונים מכסף מייסר, אלא פרי מפרי וגידולי קרקע. כסף שנתפס בקדושת מסר שני, וצריך בירושלים לקנות אוכל, מה מותר לקנות מכסף מסר שני, פרי מפרי וגידולי קרקע? כתוב להגיע שם בערבים. ובסוגיות רבות בשעת, מותר לקנות בהמות מכסף מסר שני? ודאי, זה פשוט מפורש. שקונים בהמות מכסף שני. הרי שלגבי הדין הזה, בהמה כן נתפסת כגידול הקרקע, ולא מחלוי כפרי שיינם. ברור כשמש, שמכסף מסר שני קונים בהמות. ולהדי כתוב בערבים שמלח אין לקנות. הרי שלגבי סוגיה הזו, בהמה כן נתפס כגידול הקרקע, ומלח לא. אף על פי שיש מקום לטעון, אולי לא קונים מלח, לא משום שאיננו גידול הקרקע, אלא משום שאיננו פרי מפרי. פרי מפרי פירוש, פרי שיוצא מזרע של פרי אחר. אבל אנחנו כבר שואלים בדבר. אכן, רש"י בבבא קמא ע"ד כותב, שאין קונים מלח מכסף מייסר משום שזה לא פרי מפרי. אבל בפרק המשנה של הרמב״ם, מעשר שני, פרק א', משנה חס, כתוב להדיה, שאין קונים מלח מכסף מעשר שני משום שאיננו גידולי קרקע. הרי, שלגבי ברוכס שניהם לא גידולי קרקע, לגבי שבת שניהם כן גידולי קרקע, לגבי מעשר שני בהמה כן, ומלח לא. שלוש דינים ושלוש סוגיות, אבל מי שבשלושתם מדובר בגידולי קרקע. סוכת אף י' א', כבר הזכרנו מקודם. שכח, צריך להיות גידולי קרקע. ופשוט שלא מלח ולא בהמה, אי אפשר לשחח בהם. וגם כאן אפשר לומר סברה פשוטה. בתורה כתוב פסולת גורן ויקר. פסולת גורן ויקר זה גדר שונה. בהמה נזונה מצמחי האדמה, אבל בכל זאת, לאו דומיה זה פסולת גורן ויקר. הרי לנו סוגיה רבית. יש פרי מגודם נורא מעניין, סוף ראש חופטס, משבצי זוהר, סיב חוס נלף, פרי מגודם מסופק. אם אפשר לשחח עם זכוכית, עם זכוכית נתפסת כגידולי קרק. איך יש צילות ומרוב המחמות בזכוכית? אולי מדובר בזכוכית של שגל, או זכוכית טבעונית, לא שקופה, שקרני השמש עוברים בה. כותב הפרי מגודם, אינני יודע בדיוק איך עושים זכוכית, אבל שמעתי שעושים זכוכית מאפר. ששורפים דברים ומן האפר עושים זכוכית, והוא מסופק עם אפר כשר לכיסוי אדם, הרי שזה מצמיח, אולי זה גם נתפס כגידולי קרקע. מעניין הפרי מגודם שם. אנחנו יודעים שלא עושים זכוכית מאפר, אלא מחול ומאבן גיר ומחומרים שונים. אבל ברור בעיניי שאי אפשר לשחח בזכוכית, כי אי אפשר לשחח גם לא באדמה. לגבי סוכר צריך דומיה דפסולת גורן ויקר בלבד. כמה סוגיות אמרנו? ברוכות ערבים סוכר שבת. בו ומציע דף פייטס, בסוגיה של אכילת פועלים. פועל בשעת מלאכתו זכאי לאכול רק אם הוא עוסק בגידולי קרקע. אומרים שם חז"ל למיעוטה לאפוקה החולב המגבן והמחבץ. הרי שהחולב לגבי סוגיה הזו איננו נתפס כגידולי קרקע, ופועל שעובד בחליבה לא יכול ליהנות מהחלב או הגבינה, כי זה לא גידולי קרקע. גם כאן אומר, בפסוק כתוב דייש. במי זה דייש? ולכן בהמה, אף פי שלגבי שרס יתפס כגידולי קרקע, ואולי אפילו לגבי מלאכס דישה. לגבי מלאכס דישה כן, אבל זה בכל זאת לא דייש. ובאכילס פויאלם כתוב דייש. ולכן, לגבי אכילס פויאלם, מלאך, בהמה אינם נתפסים כגידולי קרקע. הסוגיה האחרונה שבכוונתי זה במידה שפנון עומד אלף. סוגיה שבעצם מקורה במסכת מייסר, אבל שם במשנה הדברים כתובים מפורשות. שם בפרק יש הרבה משניות בסגנון הזה. כל החי הזמאסר מטמתו מסויכלן, אבל יש מטמתו מסויכלן שאיננו חייב במייסר. מה הדבר שמטמתו מסויכלן איננו חייב במייסר? דבר שראוי לאכילה, אבל איננו גידולי קרקע. ובגמור הכתוב, להפוק בשר ודגים. תומס ריחון יש כאן. קיר מסס אין כאן, משום שאינם גידולי קרקע. הרי שגם לגבי מייסר, בהימה איננה נתפסת כגידולי קרקע, אף על פי שלגבי ניקח בכסף מייסר, בהימה לפולי ילמה, כן, גידולי קרקע, ולגבי שבת זה מחלוקת. הרי לאנשי סוגיות בשעת, אולי יש עוד, אלא שישה שאליתי בזיכרוני שבהם אנחנו עוסקים בהגדור של גידולי קרקע, וראינו שאין לדמוי מוסלמנות לכל סוגיה בגדריה הפרטיים והמסוימים, ולכן אין הוכיח מסוגיה לסוגיה, אלא מתוך חלק השבת, ומתוך חלק השבת ראינו שגם כן אין לדמוי מלוך על המלוכת. יש לדמות את המלאכות לגבי מה נתפס כגידולי קרקע, אבל אין לדמות את המלאכות לגבי השאלה מה, האם צריך שמלאכות אלה תעשנה דווקא בגידולי קרקע, או שחייב עליהם אפילו שלא בגידולי קרקע. עסקנו בסוגיה כללית של הלכות שבת על פרטיה ודקדוקיה. השבוע אנחנו קוראים על קבול הסתרים. וכאשר עסקנו בשבוע שעבר בעניין שירת הים, אם לא בליל שישי אז במשך השבת עסקנו הרבה בשירת הים, ואמרתי ששירת הים מנסם היה הממד השני בחשיבותו של כלל ישראל. בשירת הים התעלו בני ישראל לדרגתם של הנביאים, ולא עשה שבחר ימה שלא רואה יחס כלכל הנביאים, אבל במעמד הר סינא התעלו למדרגה של מלאכי השורש. כדרך שאמרו חז"ל, שבשור של דין ישראל נעשה לשמור על הקדוש ברוך הוא, מי גילה רז זה לבוני, לא שואלים שמלאכי השורש משתם שבו שנאמר, אוי סי דבור אוי לשמוע בקוי ובקוי. זאת ועוד, בשעת קבול הסתוירה, אומרים חז"ל, בשור שבונו חשלחה והיטיל בו זה המו, בשור שעומד רגליהם על הסיני, פוסקו זה המו. פירוש הדברים, שהם חזו למדרגי של עודם הראשון קודם. כל כך גדול היה הממד של הר סיני. ואנחנו צריכים להתבונן בממד הזה, כי אמר הקוצקי רבר, מתן תוירה היה פעם אחת, אבל קבולת התוירה צריך להיות, יכול להיות, בכל דור ודור, בכל שעה ושעה. כל מה שהקודש ברוך הוא עושה, זה נצחי. הקודש ברוך הוא נתן תוירה בהר סיני, אבל הנתינה נמשכת. היא נמשכת לעולמי עד, ואנחנו צריכים ליצור את הכלים לקבולת התוירה בכל שעה ושעה. מה היה כל כך נסגר ונעלה? בשתי המילים האלה, נעס ונשמע, שדווקא עליהם אומרים חז"ל, כמה וכמה ממורים נזכרים, בשו שהקדימו ישראל נעס ונשמע. אני חושב לפי פשוטן של דברים, נעס ונשמע זה קבלת עול עבדות. בן חורין לעולם איננו מגיעים נעס ונשמע. בן חורין דורש לדעת על מה הוא חותם לפני שהוא חותם. אדם חופשי לא חותם הצ'ק, אלא אם כן בדק מה התחום, לפקודת מי ולמה הוא נדרש כלל לחתום על הצ'ק הזה. בן חורין אומר קודם כל נשמע, ואחר כך נחליט אם נעשה. אבל בני ישראל במעמד הר סיני לא היו בני חורין, לא רצו להיות בני חורין. הם קיבלו עול העבדות של הקודש ברוך הוא, וקיבלו אותה מרצון, משמחו ומאהבו. וזה המיוחד שבהקדומת נעשה למישהו. בדרך כלל כאשר עבד מוכר את עצמו וקמל עול עבדות, הוא מקבל את העול הזה בצער ומתוך קורח, לא משמחה ומרצון, כי יום הוכיחו, כתוב בפסוק. הוא עני, הוא עביון, אין לו מה לאכול, בלית ברירה, אין לו מנות, אלא לקבל עול עבדות. וכאשר הוא יוצא לחרב, הוא חוגג ושמח. כך כתוב במשנה בגיטי י' א', חוסי לו לעבד, שייצן את החצי עד רב על החרב, וזוכה מיורם שווה זכון. אבל לא כך הרגיש כלל ישראל במעמד הר סיני. הם רצו, באהבו וברוצן לקבל עול עבדותו של הקודש ברוך הוא. כי התוספות מביאים שם מן הירושלמי בגיטין דף י' א', כאשר המשנה אומרת, חיסי לי עבד שייצם את החסי הדרבה לחרס, שלו בירושלמי, הדה די עצמכו. היו עבדוי של קצין, חוסי לו שייצם את החסי הדרבה לחרס. יש לו את הפריבלגיה להיות עבד של מיליונר. הוא עבד, אבל יש לו זכויות, יש לו רמת חיים שאין לאף אחד מבני החורים שהוא מכיר. היו עבדוי של קוצן, וכי חוסי לו שייצם את החסי הדרבה לחרס. כלל ישראל נרגיש בער סיני. זה עבודות של קוצים, אנחנו. עבודה של מלך, של מלך מלכי המלוך המקודש ברוך הוא. ולכן בשמחו, בערו וברוסן קיבלו את עול עבדותו. וזה המיוחד של קבולת התרא והדומס נעשה לנשמה. התרא ששואלים בשבת פחס, חזרתי פעמים רבות על עבודות הזה כי הוא מאוד חביב בעיניי. התרא ששואלים בשבת פחס קושיה עצום. חזל כותרים את דבריהם באותו דף. מצד אחד מפליגים חזל בסגב המעמד של הקדומת נעשה לנשמה, ובאותו דף חזל אומרים שקודש ברוך הוא כופה עליהם הר כגיגת. איזה הקדומת נעשה לנשמה כאשר הר עומד מעל ראשם, ויש בה קול שמהדדת באוזניהם, הם אין אתם מקבלים את הפרש שם תהי קבורתכם. ועוד הקדימו נעשה לנשמה, כך שורים התויפס. התויפס מתרצים בדוחק. וליבי יואים לי, הקודש ברוך הוא בא לבני ישראל ואומר, אני רוצה להציע לכם לקבל תורה. הם אומרים כן, מה חידוש יש בדבר? הלך להם לא רע שם במדבר. היה להם די טוב שם במדבר. הלך להם די טוב, הלוואי עלינו. קודם כל יצאו מארץ מצרים וראו מאות אלוקים שלא היה כדוגמתם. עשר מכות במצרים. על הים היו מרה מאצבע ויועים למזה כלי ונבי. אבל לא רק ברוחניות. גם המעמדם הכלכלי היה די שפיר. כל אחד יצא עם ביזנס מצרים של 90 חמורים עמוסים עם כסף וזהב ויהלומים וארון המצרים מסוים הגוליים. כאשר עברו את הים, חזר אומרים שביזנס הים היה גדול יותר מביזנס מצרים. היה להם כל כך הרבה כסף. נכנסו למדבר, לא נדרשו לעבוד כלל. בבוקר קיבלו ארוחה חללית, מן, ופיחס בדבש ושד השומן, ויכלו להרגיש במן כל הטעמים שביילם. כל ערב ארוחה בשרית, סלב, לא היו צריכים לתוח כלל. האקלים לא הסיק אותם, היו בחדר ממוזג, ענני הכובד מסביבם להגן עליהם, עמד האש הלך לפניהם, אפילו על בגדים לא היו צריכים לדאוג, שמלות חולי בורצו מי הולכו, ועד הלכו לא יבוא צייקו. הקודש ברוך הוא, התוי והמיטב, בא להציע להם עוד שופר, למה שלא יקבלו? מה החידוש? גם אנחנו היינו אומרים כן. הקדוש ברוך הוא רומז להם קינדלך. קינדלך היא זאת קנטורס משתו. לא רוצה שתיתו. אל תבוא אחר כך ביתן. החגיגה עומדת לסיים. זה לא מצב של קבע. הפריבלגיות בא להם כן. מה שאני מציע לכם עכשיו זה לא תשופה, זה לא פריבלגיות. מה שאני מציע עכשיו זה עול קשה של אב. זה תרי"ג מצוות, שזה עול קשה על סבו לכם, מצוות שאי אפשר להשתחרר מהם רגע אחד בכל ימיכם. זה עול שכבר הצעתי לכל האומות האחרות, ואף אחד מהם לא רצה לקבלו. ואני מציע את זה לכם. מה שאני מציע עכשיו, וזה הלנגי יידיש סיגולס, אלפי שנים של הסרפונים, של מכאוב, של צער, של גלויות ושעבוד. וכדי שלא יצאו, כופו עליהם הר כגיגס. לומר לא יצרורו אני נויצן לוחם אבדוס, אני נויצן לוחם, מה הסמל של אבדוס? יבוא מספנן ווב כתוב בגמורת. כאשר מטבילים עבד לאבדוס, בהד דדול רישי ממאיה, אמצו לזולת דתין על רישי. כאשר מטבילים עבד לאבדוס, ברגע שהוא מוציא את ראשו מן המים, מניחים כלי על ראשו. כך כתוב ביבוא מספנן ווב. והכלי הזה על ראשו מסמל עבדות, ובכך הוא הופך לעבד. הכלי שמניחים על ראשו, באותיות ראשו מן המים, זה סמל של עבדות. וליבי יוימרי, שההר כגיגה זה כלי קולקטיבי על ראשו של העם, של כלל ישראל. ולמדכם לא ישראל, אני לא אשם לכם עבדת, אני לא אשם לכם. ויעף אותי כן הקדימו נעשם, ביודעם במה המדובר. והבינם שמדובר בעבדת, לא בכדי יש כלי מעל ראשם, הקדימו נעשם. אז קיבלו אור עבדות, ששמחו, באהבו עוברות. רק כך אני מבין את מה שאמרו חזר בקדושים דף חוף. יש דין של נרצה. אומרים חזר בקדושים דף חוף. מה לא אויזן להירוס יותר מכל שערי עברם? אויזן זו ששומו להסין הכלי בין איסור לבולים. בואו לך וכו לא נויית מוירוס. אז למה לא רוצים כל מויכר עצמו? מה פתאום למתינה בחי שש שנים? כל מויכר עצמו, איך הוא בוחר את עצמו? כי לא יבין איסור לעבודם ולא יעבודם לעבודם. אני אומר התשובה פשוטה מאוד, כאשר אדם מוכר את עצמו ומקבל תמורה, הוא עושה כך בתוך כורח, אומר הקודש ברוך הוא, זה לא עבדות שלי, את העבדות הזו אני מפרגן גם לבוס הבדם. על העבדות הזו הקודש ברוך הוא איננו מקפיד, אבל כאשר חולפים שש שנים, ושוב הוא איננו מקבל תמורה כלשהי, הוא לא מקבל פרוטה, והוא עומד ואומר, אהבתי, אהבתי את אדוני, אהבתי את ביסוי, אני רוצה להיות ערד, אני לא דורש תמורה. אז זה אומר הקדוש ברוך הוא, לא. כי לי בני ישראל עבודים, ולא יעבודים לעבוד. העבדות הזאת, אהבת העבדות, שלי היא, ולא לזולתי. ולכן אז רוצים את אוזנו של הערד, אז הקדוש ברוך הוא זועק, כי לי בני ישראל עבודים, ולא יעבודים לעבוד. זה שמחת העבדות, וזה התמציתה ותכליתה של הקדומת נעשה למישהו, קבלת עולפים. אני שמעתי פעם מעלף שמחי, זה כצדק לברוך הגלל הזה. הוא סיפר מה שסיפר אביו הגדול אמר אמת, שפעם הצבצמת בחג הסוכות אמר בתיש, קיצור נמרץ כדרכם של צדיקי פולין, אז רסמת אמר, ומזוק אונו השם כמן פוילן דגרסט זכן. כאשר אומרים בהלל, אונו השם, אפשר לפעול את הדברים הגדולים ביותר. סיפר האם להם, שיהיה ויכוח בין זקנה חסידים. לאיזה אונו השם הוא התכוון? חלקם אמרו בתוקף ואמרו, אונו השם אישי אונו. אחרים טענו, אונו השם הצליח אונו. אלה צעקו כאשר אמרו בהלל, אונו השם אישי אונו. אלה רעשו כאשר אמרו, אונו השם הצליח אונו. פעמים רמת אמר, אבל אני ידעתי שזה לא אונו השם השיונו, לא אונו השם הצליחנו, אלא אונו השם כי אני עבדך, אני עבדך בן המסך. אז אף אחד לא צעק, עד שבו אברום ונוטל שכר כולו, כפי שכתוב במשנה באורס פרק. שמעתי את הסיפור, אבל אני הוספתי בו נופח. בואי מכדבורי, אונו השם כי אני עבדךו. ומתי האדם אומר את המילים האלה? חג הסוכות. זה היה חג הסוכות, ולא במקרה. על חג הסוכות כותב הרמב״ם בסוף של חסדולר. אף על פי שכל המועדים נצווה לסמוח בהם. בימי החג, הויסו שם שמחו יסיירו. חג הסוכות היה שם שמחו יסייר יותר מכל שאר החגים. איפה עוד אנחנו מוצאים ברמב״ם את המונח? את צמד המילים שמחו יסיירו, בפרק ג' מלכות חנוכה, שם כותב הרמב״ם. אין אומרים הלל בראש השונה ויהיה מכפורים לפי שאין אלו יומים של שמחו יסיירו. הרי שאין אומרים הלל, אלא מצריך שמחו יסיירו. הלל בחג הסוכות, זה שמחו יסיירו של שמחו יסיירו, בכפליים שמחו יסיירו, ואז אומר יהודי, אונו השם כי אני עבדך, וקבולת עבדות ושמחו יסיירו, אז מה הפלא? כאשר אומרים אונו השם, כמה פועלת בגרס לזך. זה המדרגי של מוישה רבינו. מוישה רבינו הקודש ברוך הוא מכנה בכל מקום, לא יחיים עבדי מויש. והיום השם מויש עבד השם, מדוע לא יריסם לדבר בעבדי במויש? זה הכינוי של מוישה רבינו. עבד השם, איזה עבד? עבד שמח. ישמח מוישה במתנס חלקוי כי עבד נמון כל עושה. מוישה היה עבד נמון, עבד מתוך שמחו ואהבו, וזה המדרגה הנשגבה של כל יום. הדברים צריכים להיות לא תיאוריה בלבד, אלא צריך לפנים אותם ולחיות אותם. ויהודי באשר הוא, צריך תמיד להיות שמח בליבו. עבדי מלך אנחנו. יש בעולם מיליארדי אנשים, שחורים, לבנים, צהובים, אפריקנים, אסיאתים, אמריקאים, קנדים, בכל השעה. אבל רק אנחנו נבחרנו על ידי הקודש ברוך הוא להיות עבדיו. אנחנו קיבלנו עול. עול כבד מנשוא. שלא תמיד אנחנו כל כך מטיבים לשאת את העול הכבד הזה של תרי"ג מצוות, של ירו, של אהבו, של מוסר. אין אנחנו מרגישים שאנחנו יוצאים ידי חובתנו, אבל באשר הוא, יהודי הוא תמיד עבד מלך, ונבחר לשרת את אדונו, הוא לבדו, כי אתם המעט מכל העמים, ואנחנו עבודו של כל. ובאשר הוא, בימי שמחו ובימי צער, והאורס פונן ובהסתר פונן, השמחה הבסיסית היסודית הזאת צריך תמיד ללוות את היהודי. עבודו של מלך אנחנו. צריך לקבל את העול הזה בכל יום, בכל שעה, בשמחו, ברוסן ובאהבו, כדרך שעשו אבותינו עומדום על הר סיני. אני נזכר בעוד היום קטן. שבת פחס, שוב שבת פחס. כי הוא דרוב יוצא וקומאיין בשמאסת, וכייאז ונצבועית ויודר תוסי קראי וכונה ונצבועית דום. רוב כל כך שקוע בתל מצוירת. הוא לא מרגיש שאצבעות ידיו מתחת לספסל והם נובעים דם, והוא שקוע בתוירת והוא איננו מרגיש בכאב. הוא אומר לידו צדויקי, והצדויקי מלגלג עליו, הוא אומר, אמא תזיזו דקדמיסו פומייכו לאוזנייכו, עדיין בפיזייכו קדמית. אתה הנכד שעצה לאלה, לאמא תזיז שגדים נעשה לנשמה, וככה אתה נוהג עד היום הזה. רובר שמר את המורשת של הרסימה והלך בדרך אבותיו. גם אותו צדויקי הלך בדרך אבותיו. מי היה הצדויקי הראשון? סודק בביתות, מה סיפורם? בימי קדם זה היה סוד שלא סיפרו ברבים. אבל אחרי שזה כותב בפרש המשנה לרמב"ם פרק א' שלו, והוא מותר כבר לספר את זה. הרמב"ם בפרק י' מתשובה כותב על כך ברמז, והוא איננו מרחיב. אבל כך כתוב בפרק א' מאובויס גם באובס דרב נוסן ובעוד מקורות מחזל. סודק בביתות היו שני תלמידים של אנטיגנוס משטויכוי. וכאשר אנטיגנוס משטויכוי, איש צויכוי בפרק א' שלו וסדרש מתלמידיו אל תהיו כעבוד אבא משם שמצליו אמנה זכה בפרס היו כעבוד אבא משם שמצליו שלו אמנה זכה בפרס אמרו צדוק בביתות מה זה? אפשר פועל עסק במלאכת מבויקה ודרב ולא יקבל שכר אין הדברים מתיישבים על הדעת הם תרקו את הדרב ויצאו לתרבו שלו לא התיישב על איבם מה זה שלא ממסקה בפרט פויל עוסק במלאכתו למה שלא ישמעו לו הם לא הבינו שאנחנו איננו פועלים אנחנו עבוד יש הבדל בין פויל לעבד פויל הוא פויל כי משלמים לו הם לא משלמים לו למה הוא פועל אנחנו עבדים אוהבים אנטיגנוס דיבר על עבודים, וצודק שואל, פועל לא יסיק במלאכתו. וכך אותו צדויקי, אלפי שנים אחר כך גם, הלך בדרכי אבויסו, והוא לא הבין מה שלא הבין הצדויקי הראשון. עבדי מלך אנחנו, ואין אנחנו מצפים לשכר. אלא שהקודש ברוך הוא הטוב והמתי, משלם לשכר. אבל אנחנו שמחים באב, כעבודים המשם שמצלב שרום על התחל הפס. וכך כותב הצפורנו על הפסוק של נעשה ונשמע, כדרך שאמרו חכמינו, היו כעבודים המשם שמצלב שלא יאלמנה שקב אותו. יהי רצון שנהיה תמיד עבדי מלך, ונרגיש בשמחת עבדי, והקודש ברוך הוא ישמח בנו, יתקיים בנו, ישמח השם במה. ונזכה בכל אור לגילוי שכינו, ולביאת גואל צדק, ולבניין בית המקדש במהרה בימינו.